המשך לימודנו המרתק והחשוב והספר הקדוש והטהור כוזרי מת רבנו יהודה בן רבי שמואל הלוי זכותו יגן עלינו אמן. אנחנו במאמר שני בפסקה סמך ח' בעמוד פי וב במהדורת אבן שמואל שורה 5 בסוף השורה ומלבד זה כן אנחנו ממשיכים בלימוד מעלתה של השפה העברית ומלבד זה יש איתנו עדות התורה על כך וקבלת איש מפי איש עד עבר כי העברית הייתה לשונו של העבר ועל שמו נקראה עברית כי הוא שמר עליה גם בדור הפלגה ובלבול הלשונות. ואברהם שמר עליה אחרי עבר. טוב, מה פירוש הדברים? קצת עסקנו בזה במאמר ראשון. אנחנו חוזרים על זה גם במאמר שני. שעבר, אבי הזהות העברית, ידוע לנו עליו מעט דברים, אבל מה שידוע עליו הוא משמעותי. הדבר האחד שידוע על העבר זה שהוא היה נביא. נביא, כן? כן, אומרים חז"ל, עבר נביא היה. דבר נוסף, מוסרת התורה בעצמה, מה היה תוכן הנבואה שלו. הרי ויקרא את שמו פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. לא, זה השם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן. זאת אומרת, התורה רואה לנכון למסור בידינו את הידיעה, שעבר ידע מראש שבימיו, תודה רבה, בימיו של פלג תיפלג הארץ, ועל שם כך קרא לו בשם פלג. זאת אומרת שהתוכן של הנבואה העברית, התוכן של הנבואה של בני העבר, היא נבואה שמודאגת מן ההתפלגות של האנושות. זה לא? יוצא לפי זה שהתפקיד שראו לעצמם בני עבר בהיסטוריה, הוא התפקיד של האחדות. כלומר, הדאגה העיקרית, היעד של בני עבר, הוא למצוא דרך לאחד את בני האדם אחרי הפירוד של הזהות.
כן? המילה עבר היא הפוכה. עבר זה מעבר, זה דווקא פילוג.
עבר זה מעבר, אתה אומר. עבר זה צד. כן? אז באיזה צד, באיזה צד נמצא עבר? בכל צד שתרצה. בכל העברים. לכן נקרא הקדוש ברוך הוא בשם אלוהי העברים, אומר רבי נחמן ברסלב, אלוהי העברים שהוא עובר על כל הצדדים. לשון צדדים, ממלא כל עלמין ומסבב כל עלמין. סליחה. אז מה שאומר כאן, העברית הייתה לשונו של העבר, ועל שמו נקראת עברית, כי הוא שמר עליה גם בדור הפלגה ובלבול הלשונות. כלומר שהעברית שומרת את הזכר של האנושות הקוסמופוליטית הקדמונית. אמנם, באור כסדים דיבר אברהם ארמית, כי הארמית הייתה שפת הכסדים. אולם העברית הייתה לו לשון מיוחדת במעלה, לשון הקודש, והארמית לשון חול. מה זה הסיפור הזה שפתאום מתחיל לדבר ארמית? צריך לברר. נאמר כך, השאיפה שיש במשפחה העברית לאחד את האנושות, יכולה להוביל לשני כיוונים כמעט סותרים אחד את השני. האחד הוא הכיוון הקוסמופוליטי. מה זאת כיוון קוסמופוליטי? לפי מה שלמדנו בלימודי ספר בראשית וגם במאמר ראשון של הכוזרי, ראינו שהאופציה הקוסמופוליטית מומשה על ידי בעיקר נחור, אחי אברהם. נחור סבר שהדרך לקיים את האידיאל העברי הוא על ידי הקמת קהילות קהילות של בני העבר שיהיו פזורים בתרבויות הגדולות וישלטו על מוקדי הכוח של התרבויות השונות. עמדות המפתח, מה שנקרא. גם אנחנו יודעים מהחפירות הארכיאולוגיות שבני העבר הקדמונים, אלה שלפני האבות, שמכונים בשם חבירו בכתבי היתדות, היו פזורים בתוך ארצות הקשת הפוריה. כלומר, הם לא היו במקום אחד, היו במקומות שונים, חיו בתור מושבות מושבות, והיו שולטים במוקדי הכוח של התרבויות השונות שבתוכן הם היו. זה מזכיר לנו את ההתנהגות היהודית בגלות, והשפה של האופציה הזאת זה הארמית. האופציה של השפה של האופציה הקוסמופוליטית ביהדות זה הארמית. יש אפשרות אחרת, והיא האופציה האוניברסלית. מה זה אוניברסלי? זה פונה אל כל האנושות, אבל מתוך מוקד לאומי. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ועשך לגוי גדול, כלומר אתה תהיה אומה נבדלת משאר האומות, יהיה לך ארץ משלך מתוך כל הארצות, ומתוך כך ונברחו בך כל משפחות האדמה. כן, אב המון גויים נתתיך. אבל דווקא מתי אב המון גויים? כשאתה קוראת איתי ברית שאתן לך את ארץ כנען, לך ולזרעך אחריך. זאת אומרת, האופציה שהתממשה אצל אברהם היא שונה מן האופציה של נחור. נחור חפץ בפיזור כאידאל, ואילו אברהם בכינוס כאידאל, שמתוכו יש הקרנה. זה, אפשר לקרוא לזה קוסמופוליטיות לעומת אוניברסליות. ויש פיתוי כזה, הפיתוי הזה נקרא הפיתוי הארמי. עכשיו השאלה היא, אבל הארמית זאת לא השפה של בני עבר, זה השפה של מי? של הארמים, של בני ארם. בני ארם זה ענף אחר של המשפחה השמית. אז למה קנו את זה? פשוט מאוד. כאשר יהודי מבקש להיות קוסמופוליטי, הוא הופך למתבולל. כלומר, יהודי קוסמופוליטי בארם הופך להיות ארמי. אבל לא סתם ארמי, הוא יותר ארמי מכולם. אין? יהודי אנגלי, קוסמופוליטי באנגליה, הופך להיות יותר אנגלי מכולם. היה סופר אחד באנגליה בשם ססון. שמעתם עליו? תמיד יש פעם ראשונה. אכן, אתה צודק, ידידי היקר. ובכן, הסופר ססון היה אחד מהסופרים החשובים של סוף המאה ה-19, תחילת ה-20 בבריטניה. הוא כתב הרבה דברים על מלחמות הציד של האצילים בימי הביניים בבריטניה. היה אנגלי עד קצה הציפורניים, רק שהוא היה הבן של הרב ססון מבגדד. יש גם כתבי יד ססון וכו'. כן, כן, אבל הוא היה שייך לאותה משפחה של רבנים מפורסמת, משפחת ססון. אז מספרים שפעם אחת מגיע איזה יהודי מבגדד אל אותו ססון, ומספר לו, הנה יש המשפחה ההיא בבגדד וקורה ככה, והרבה הוא ויש ברית מילה אצל זה וכו' וכו'. ותוך כדי שהוא מקשיב, אותו סופר בריטי מזיל דמעה אחת. אז הוא אומר, למה אתה בוכה? We lost India. כן? בסדר. כלומר, יש חיפוי כזה. אז זה אותו דבר, ארמיות. לפעמים, עם ישראל הוא ארמי, אנחנו רואים ביציאת מצרים דווקא דבר מעניין. ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. באיזה שפה זה? מן. זה בארמית. זאת אומרת, שהם דיברו בארמית בלשון חול, ובעברית לשון קודש. זה הדואליות של הזהות. זה אופייני מאוד. מה? זה המילה היחידה שמופיע כאן, כל השאר יפה. מה בא שלך? הם יוצאים ממצרים, רוצים לאכול. אומרים, מן הוא?
נו, אז מה? אחת אמרו בארמית, כל השאר יפה.
נו, זה סימפטום. טוב, אגב, ייתכן שהם כל הזמן דיברו ארמית, רק שהתורה פה שימרה את המילה הזאת, בגלל שזה על שמה נקרא המאכל, שהם אכלו כל הזמן. טוב. אך ישמעאל בנו, אני ממשיך כאן בכוזרי, אך ישמעאל, מה? מה? שאלה נפלאה. אתה שואל, כשאנחנו אומרים חדש ימינו כקדם, האם אנחנו משתקקים למצב הקדום הזה שבו, איך קראת זה? שפת הקודש? לשון הקודש התכוונת. לשון הקודש. הייתה העברית ומה אמרת? שפת החול. ללשון החול, כן. ארמית. לא, ודאי שאנחנו לא משתקקים לזה. המילה קדם אין משמעותה מה שהיה. אלא קדם משמעותה מה שמעולם עוד לא היה. כלומר, המחשבה הראשונה. כלומר, המילה קדם בעברית יש לה משמעות כפולה. כשאומרים קדם, מתכוונים או למה שהיה, או למה שיהיה. קדימה. נכון? קדמה. אתה מתקדם. זאת אומרת, ההתקדמות היא לקראת מה שעלה במחשבה תחילה, אך טרם מומש. זה מאוד חשוב השאלה הזאת. מדוע? יש הרבה פעמים, יש נטייה אצל יהודים שנקראת חזרה בתשובה. שמעת על המושג הזה? מה זה לחזור בתשובה? יכול להצטייר בכמה אופנים. יש אדם שרוצה לחזור אחורה. כלומר, הוא אומר, תשמע, יש 200 שנה מיותרות בהיסטוריה היהודית, בוא נחזור למה שהיה לפני 200 שנה. אני אתלבש כמו לפני 200 שנה, אני אחשוב כמו לפני 200 שנה, אני אתרגש כמו לפני 200 שנה. זה היהודי האידיאלי. אז האם זה חזרה בתשובה? לא, זה חזרה אחורה. יש חזרה בתשובה שזה לשוב אל הזהות השורשית, זו שעוד לא הופיעה, ולכן היא דווקא קדימה. מובן מה שאני אומר? יש משהו דומה אצל יהודה, בנו של יעקב אבינו. בנו של יעקב אבינו, יהודה, רק הגיע לארץ, התחתן. עם מי? עם בת שועה, נכון? מי זה היה שועה? כנעני, נכון? הוא התחתן עם בחורה כנענית. למה הוא רצה כנענית? הוא אמר, צריך לקוט שורשים בארץ. עד עכשיו חיינו אצל לבן הארמי, הגיע סוף סוף הזמן להתחבר אל ארץ ישראל. נו, מה יותר ארץ ישראלי מכנענית? לכן הוא מתחתן עם בת שוע הכנעני. מה פירוש המילה שוע בכנענית?
כנען ארוך.
מה? לא, בכנענית אני שואל. בשפה הפניקית העתיקה, שוע. לא. לא. רגע, בלי ניחושים, תנו לי לענות. שוע, בכנענית עתיקה, זה דקל. דקל. בסדר? מה קרה לבת שוע? לא. דווקא לא. היא יודעה את ער עונן ושאלה, והיא מתה. ואז יהודה מתחתן שוב. בהתחלה זה לא בדיוק חתונה, אבל משהו כזה. עם מי? עם? תמר. כלומר, הדקל הפך לפורה. עכשיו, מה ההבדל? הכנענית הראשונה הייתה כנענית. בעצם מה שרצה יהודה, הוא בנה איזה מין נוסטלגיה, איזה מין רומנטיקה של נוסטלגיה לשלב הקדום. הוא אומר, מה יותר ארץ ישראלי מאשר להתחבר אל מי שהיה פה לפניי? לפניי היו פה כנענים, אני מתחבר לכנעניות. כן? לכנענית הזאת. ועוד שהוא צריך את תמר, שהייתה לפי חז"ל ביתו של
שם.
מה זה שם? זה המייסד של הזהות היותר קדמונית של העברי. אז אם כבר לחזור בתשובה, על לחזור אל השורש. לא למה שהיה בזמן הקרוב. מובן? נפקא מינה לחזרה בתשובה. שאנשים חושבים צריך לחזור למה שהיינו. מישהו שואל פה מצרפת. שלום כבוד הרב, מהו ההבדל בין גוי לעם? עם ישראל, גוי גדול, תודה רבה. זאת שאלה נפלאה. מה? הוא שואל, מה ההבדל בין גוי לבין עם? שאלה טובה? כן. מדוע אני לא אענה על השאלה? כי זה לא קשור לנושא של השיעור. בסדר? הלאה. אני מצטער, כן? אבל אני פשוט לא יכול לסטות, כי אם לא, פשוט השיעור היא מבולבל. כן.
בקשר לחזרה ללבוש ולכל מה שהרב אמר, איך אפשר לעשות את זה בלי למשל, כאילו, כאילו למשל שהכל אחד מבוש בגדו בד ובגדי שש, שזה כאילו כל הבגדים היותר יהודים וכאלה לזה.
מה? אתה אומר שהכהן הגדול לובש מדובד ובגדי שש? ואתה אומר שזה הבגד היותר יהודי? תמהני עליך. בגדי הבד, דהיינו פשטן, היו בגדי הכהנים המצריים דווקא. זאת אומרת, והתורה העלתה את זה אל הקודש. משהו אחר לגמרי. טוב, בואו נמשיך. אך ישמעאל בנו נשא את הארמית... מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אתה רוצה ממני? לא, אבל אתה מבין, אוהד היקר, אז מבין. שאלותיך הן שאלות יפות, אבל הן העמקה של נקודה שהוזכרה רק בדרך אגב במהלך השיעור. אז זה דבר שמוזכר בדרך אגב, אנחנו לא מרחיבים בו. אנחנו מזכירים אותו רק לגופו של עניין כדי להבין את הסוגיה, לא מעבר לזה. בסדר? הלאה. וכך נעשו שלוש אח ישמעאל בנו נשא את הארמית אל ארץ ערב, וכך נעשו שלוש הלשונות האלה, הארמית, הערבית והעברית, דומות זו לזו באוצר השמות אשר להן ובנטיותיהן ובשימושיהן, מה שנקרא שפות שמיות. האם ההסבר הזה שדווקא הערבית שורשה בארמית, זה דבר שצריך בדיקה מבחינת מדע הלשונות. כן? היום התיאוריה הדומיננטית היא שיש איזה מין שפה קדומה, מה שקוראים פרוטו-שמית, שהיא המאגר שמתוכו התפתחו השפות השמיות השונות. בסדר, אפשרי. מה?
השמיות.
השמיות. לא, לא כל השפות, אבל אנחנו רואים יש שלושה ענפים עיקריים של השפות השמיות. השמית המזרחית, השמית המערבית, והשמית הדרומית. אז מניחים איזה מין, כמו ענפים של גזע, איזה מין גזע משותף, שהוא השפה הפרוטו-שמית שממנה הכל התפתח.
ושאר השפות?
אז שאר השפות זה התפתח אחרת. למשל, השפות ההודו-אירופאיות, מקורן פחות או יותר, כן, ככה מקובל לומר, היום בסנסקריטית. הסנסקריטית היא שפה שהיום מדוברת רק במקדשים של הודו, על ידי אברהמינים, וממנה התפתחו כל השפות הגרמניות והסקנדינביות, הלטינית, היוונית, השפות הסלביות. יש איזה שורש משותף של כל השפות האלה, ואפשר למצוא את זה בשפת הסנסקריט, או סנסקריטית, שמדוברת בהודו. כן? עכשיו, יש ניסיונות סבירים, אגב, לראות שורשים משותפים לסנסקריטית ולעברית. יש קווי דמיון. אבל אי אפשר לומר שכל השפות כולן משתלשלות משפה אחת. אנחנו רואים שיש שפות באמת שהן בעלות אוצר מילים והטייה שונה, שונים לגמרי מהשפות האלה. טוב. אשר ליתרון הלשון העברית מצד ההיגיון. עד עכשיו הוא דיבר על מסורת. מה ההיגיון? הלא הוא מבחינת העם אשר מצאה נדרשת לו בדיבור הנשגב, בייחוד ביות הנבואה נפוצה בקרב העם הזה. עם זה אהב את נאומי התוכחות ואת השירות והתהילות. מלאכיו היו משה ויהושע ודוד ושלמה. הייתכן כי חסרה להם מליצה לדבר אשר ביקשו להביע בכל אלה? כמו שתחסר לנו היום הועיל ועבדה הלשון מפינו? כן, היום... במיוחד במרב יהודה לוי, כשאדם רצה לבטא איזשהו דבר בעברית, לפעמים היה קשה לו, כי לא היו המילים הנדרשות, או הטיות הנדרשות. אבל... כן, אז מה שהוא אומר, שזה נשכח. כן. התגעגעתי. כנעני, האם זה לא סוחר? אברהם אבינו, אין ארור מדבק וברוך, ועל כנען אמר ארור, הייתכן שיהודה לא ידע זאת? בברכה. תשובה, הכנענים היו גם סוחרים, ולכן התרגלו לכנות סוחרים גם בשם כנעני. דבר נוסף, מדוע אברהם אבינו לא רצה שהילדים שלו יתחתנו עם כנענים? למה? כי אם, הרי אפשר לגייר כל אדם, למה שלא יגיירו כנענית? אלא שכל זמן שהזהות הישראלית טרם נולדה, אסור היה להכניס שם גורם זר כדי לא להוות את הזהות. אחרי שהזהות נולדה, אדרבה מצרפים אליה צדיקים מאומות העולם ומן הכנענים בכלל זה. שאם לא כן יקשה לך גם על יהושע בן נון, כיצד נשא את רחב, שהייתה כנענית עד כמה שאני זוכר.
איך אברהם
והגר? מה? אברהם והגר. זה שייך לשיעורים על פרשת לך לך, ששם הרחבנו הרבה בשאלה הזאת. פרק ט"ז בספר בראשית. טוב, אז בואו נמשיך. הייתכן כי חסרה להם מליצה לדבר אשר ביקשו להביע בכל אלה, כמו שתחסר לנו היום, הועיל ועבדה לשון מפינו? ראה נא, איך נהגה התורה מידי וצריכה אל שמות שאינם שכיחים? למשל, בתיאור המשכן, האפוד והחושן ועוד. איך מצאה את הביטוי השלם ביותר וכמה נאה הסיפור ההוא? מה? הסידור ההוא? לא, כמה נאה סידור הסיפור ההוא? והוא הדין בשמות האומות ובשמות מיני העופות ומיני האבנים, כן, בפרשת שמיני קראנו רשימה של עופות, כן, לא חסר שם אחד. התבונן עוד בשירי התהילה לדוד, כן, ספר תהילים, אתה רואה שמה שלא חסרה מילה אחת. ובטענות איוב, בהתווכחו עם חבריו, ובתוכחות ישעיה, וביהודי השכר והעונש אשר בדבריו, ובכל הדומה לזה. כן? מדוע השפה של הנביאים יותר קשה מהשפה של התורה? פשוט מאוד. השפה של הנביאים בנויה על הנבואה. והנבואה בנויה על הדמיון. והדמיון יש בו הרבה אסוציאציות. מה שאין כן התורה זה בנוי על נבואת משה. ונבואת משה היא ללא דמיון. שהרי כתוב, אם יהיה נביאכם השם, בחלום אדבר, במראה אליו את ודע, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. אז בגלל האופי השונה של הנבואה, אז גם הבהירות של תורת משה יותר גדולה. כן.
שיש ללשון העברית יתרון, כי אז היה המון המון מילים שאתה משתמש בהם, כאילו, זה פשוט כמו כל שפה, ששם המון עושר של מילים, נשכח,
עכשיו זה יחזור, כאילו, זה לא יתרון,
זה פשוט כמו כל שפה.
הוא אומר, רגע, לא. אני חוזר על שאלתך, אתה אומר, בעצם אין פה יתרון על כל שפה, אלא פשוט, כשיש מילים שצריך, אז ממציאים אותם, וכולי, מה שאין כן, אז זה כמו כל השפות. תשובה. פה הוא אומר שהמשתמשים בשפה היו אנשי מעלה. משה, יהושע, דוד ושלמה. וראה איוב. ומאחר ומדובר באנשי מעלה, אז ברור שהם היו זקוקים לביטויים של אנשי מעלה. ולכן היו מצויים בעברית יותר מאשר בשאר השפות, שלא היו בשימושן של אנשי מעלה. כלומר, זה עצמו מפתח את השפה. זה שאנשי מעלה משתמשים בשפה מסוימת, זה עצמו מרומם את השפה. בגלל שהם מוכרחים למצוא ביטויים למחשבותיהם העמוקות. מה שאין כן בשאר השפות, שאם כל מה שאתה צריך זה לדעת איך לצוד דוב, אתה לא זקוק לאוצר מילים מאוד מאוד רחב. למשל, יש במבוא לתנך, לתרגום הגרמני של לותר, מרטין לותר, שם רשעי מרכב, שהוא כתב שהקושי העיקרי בתרגום התנך זה שיש שם ריבוי של מילים בענייני אלוהות שאין בשאר השפות. אגב, בשפה של האסקימואים יש אוצר מילים אדיר בשביל קרח. 80 ביטויים אתה אומר? לשלג, 80 סוגים שונים של שלג. זה מה שיש שם, שנאמר, עם לבן גרתי. כן. טוב, אמר הכוזרי. בזה תוכל להוכיח לכל היותר כלשון העברית שלמותה דומה לזו של לשונות אחרות. אבל היה אותו יתרון אשר הזכרת. איפה מצאנו במבנה של השפה העברית משהו שהוא מראה על מעלה מיוחדת? להפך, הלשונות האחרות עולות עליה בשירים השקולים המותאמים לניגונים בהם יזמרום. כלומר, בשירה הערבית למשל יש משקלים. האמת היא שגם בשירה העברית, אבל זה בהשפעת הערבים. כן, כלומר, גדולי ישראל אשר היו בספרד, ביניהם רבי יהודה הלוי בעצמו, ורבי משה אבן עזרא, ורבי אברהם אבן עזרא, ורבי שלמה אבן גבירול, מי עוד היה שם? בקיצור, רבי יהודה אלחריזי, מוכתלפים של תלמידים, תלמידי חכמים גדולים שגם היו משוררים, אנחנו רואים שהם כותבים במשקל, בצורת המשקל שהם לקחו מן הערבים. שביה עניה בארץ נוכריה לקוחה לאמה לאמה מצריה, ומיום עזבתה לחיי צופיה, השב שבותה רבה ליליה, יחיש קל מהרה בשרה ביליה, ואום אסיריה תהי של אישיה. מי כתב את זה? מה פתאום רבי יהודה הלוי? רבי שלמה אבן גבירול כמובן. טוב, וכדומה. אז יש פה מה שנקרא משקל שקול. אז זה לא גניוס עברי, זה גניוס של תרבות אחרת. אמר החבר, כבר נתברר כי הניגונים אינם זקוקים לפי המליצה השקולה. כי בו בניגון ייתכן לנגן את החרוז הקצר, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. גם את החרוז הארוך, לעושה נפלאות גדולות לבדו. לא? אני הייתי מוסיף את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. וגם בבית בתי כנסת של אחינו הספרדים, תיכנסו, יש ילד ככה מגיע להודו, אומר, הודו, כי טוב, נכון? כי לעולם חסדו. אחר כך, הגבאי אומר את זה. טוב, אבל אמרתי אצל הספרדים. ואז יש לעושה נפלאות גדולות לבדו. מה? אז הוא מעריך. אז זאת אומרת, מה אומר כאן רב יהודה הלוי? אתה לא זקוק למשקל כדי לנגן. אתה יכול להגיד משפט ארוך, משפט קצר. כן, כמו היהודי מרוסיה שאומר ליהודי מפולין, אצלכם השמות של הערים, שמות ארוכים, פינסק, מינסק. נו, ואצלכם? יקטרינוסלב. כן? אז זה מה שאומר כאן. אז אומר, גם את החרוז האור לעושה נפלאות וגדולות. זה בניגונים המכוונים לפעול פעולתם על הנפש. אולם שירים שנועדו לקריאה בציבור אשר בהם נאה המליצה השקולה, לא החשיבום העברים. כלומר, מעולם לא עשינו מזה עניין. למשל, תראו את השירים של, למשל, ישעיהו הנביא. כשהוא מדבר בציבור, אז הוא לא עושה חרוזים. השיר ענה לידידי שירת דודי לחרמו. קרם היה לידידי בקרן בן שמן. ויעזקהו, ויסקלהו. ויתאי הוא סורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. ויקב לעשות ענבים, ויעז באושים. כן? איפה החרוזים פה? אין פה חרוזים. יש פה משחקי מילים קצת, לפעמים. כן? הליטרציות, מה שנקרא. אז בל אומר, אולם שירים שנועדו לקריאה בציבור אשר בהם נאה המליצה השקולה לא יחשיבו מהעברים, כי הם שאפו אל מעלה נעלה מזאת ומועילה יותר. ומה היא מעלה זו? אומר כך, כי הנה כוונת הלשון היא להכניס מחשבה שנתעוררה בלב המדבר אל תוך ליבו של השומע. וכוונה זו בשלמותה לא תושג כי אם במעמד פנים בפנים. כן, כלומר, כשאני מדבר איתך, זה שונה מאוד מאשר כאשר אני כותב אליך. כהסיפור המפורסם של אב שאיננו יודע לקרוא, שמקבל מכתב מבנו, אומר, אבא, שלח כסף. נותן את זה לחברו, השכן העצבני, אולי תקרא לי את זה. אומר, כן, מה הוא כותב? אבא, שלח כסף! מה, ככה הוא מדבר? לא שולח לו. אחרי כמה זמן הוא נותן את זה גם לשכן הרגוע. מה כתוב באמת? אבא, שלח כסף. אם זה ככה, אני שולח. למד לקח. כן. עכשיו, אז זה מה שאומר כאן, לדברים הנאמרים פנים בפנים, יתרון על הדברים שבכתב. וכמאמרם הידוע מפי סופרים, ולא מפי ספרים. בזה יש, שאמר, תגובה לכינוי שהאסלאם נתן ליהודים. עם הספר. כן? כאילו שאנחנו אחוזים באותיות. אנחנו מדברים על משהו חי, תורה שבעל פה. גם התורה שבכתב היא בנויה באופן כזה שהיא משמרת משהו מהאינטונציה של הבעל פה. הכיצד? יש בשביל זה המצאה נפלאה של השפה העברית, זה הטעמים, טעמי המקרא. טעמי המקרא בנויים באופן כזה שהם משמרים הרבה הרבה מאוד תכנים שאי אפשר לכתוב אותם במילים. כן.
מה זה
האינטונציה? אינטונציה. הטון. נתינת הטון. אינטונציה מלשון טון. לא אלף קילו, אלא הכוונה הצליל שבא הדיבור. כן? מה? טוב, איפה היינו? כי בדברים הנאמרים בפה, אדם נעזר בהפסקה שהוא מפסיק בדיבורו בסיימו עניין, ובהמשכות שהוא ממשיך לצורך חיבור העניינים, וכן במידת הארוך והתוקף אשר בדיבורו, וכן בתנועות ידיו וברמזים שונים להבעת פליאה או שאלה או סיפור, פיתוי, איום או בקשה, שאין הדיבור הפשוט יכול להביעם כל עיקר. ופעמים יעזר המדבר בתנועות עיניו וגבותיו, וכל ראשו ושתי ידיו, להביע כעס, רצון, בקשה או רגש גאווה, בשיעור הרצוי לו. והנה, בשיעור המועט שנשתמר בכתב מלשוננו, שהיא יציר האלוה ופעולו, יש דקויות ועמוקות המשמשות להסברה המלאה של כוונת המדבר, והן באות במקום התנועות השכיחות בדיבור פנים בפנים שעליהם דיברנו. הלו הן הטעמים בהם אנו קוראים במקרא. יפה. מה? זה מה שנשאר, כן, ודאי, אצל הקדמונים היה יותר מזה, אבל נשאר לנו הטעמים. מי המציא את הטעמים? אם תשאלו חוקר באקדמיה, הוא יגיד לכם שזה בעלי המסורה בטבריה. אבל זה לא נכון. מה שעשו בעלי המסורה בטבריה, הם פשוט העלו על הנייר את מה שלפני כן היה בעל פה. ברור? למשל, יש עד עצם היום הזה בחלק מהקהילות, ורשי אומר שהוא ראה אצל בני ארץ ישראל את הדבר הזה, שליד הקורא בתורה יש איזה יהודי שעושה תנועות באצבעות, נכון? באצבעות שלו. נכון? מה? כן, זה מה שאני אמרתי. כן? אז התנועות האלה, הן אחר כך באות לידי ביטוי גם על הנייר. למשל, זרקה, אז האיש שעומד ליד החזן עושה כך. כאילו זרקו משהו. כן? אז זה גם, אחר כך כתבו את זה על הנייר. אז בעלי המסורה העלו על הכתב. מסורות שהיו בעל פה מקודם. מה?
בעלי המסורה חיו בזמן עזרא?
לא. בעלי המסורה חיו במאה השמינית והתשיעית בטבריה. הרבה אחרי עזרא. אחרי התלמוד אפילו. הם מציינים את המקום בו התכוון המדבר להפסיק בעניין לעניין, ואת המקום בו רצה להמשיך בעניין. וכן מבדילים הם בין שאלה לתשובה ובין נושא לנסור, בין הדברים שאמרם המדבר במהירות לדברים שאמרם במתון, ובין הציווי לבקשה. בבקשה, על כל אלה אפשר לכתוב חיבורים שלמים. אדם השואף אל כל אלה, אין ספק בדבר, כי יוותר על השיר השקול, כי השיר השקול אינו נקרא כי אם בדרך אחת. ונמצא קוראו מחבר דברים על פי רוב במקום שיש להפריד ביניהם. תראה, לפעמים זה ממש לא יוצא טוב. למשל, יש פיוט שנאמר בראש השנה, אלוהי אל תדינני כמעלי, נכון?
כן, כן.
אז איך, איך שרים זה? אלוהי אל.
לא, אלוהי אל תדינני כמעלי.
נכון, יפה. יש גם מנגינה כזאת. אבל יש חלק מהמגילות, תשמעו שקוראים ככה, אלוהי על, תדינני. כן? כדי שזה יצא טוב עם המנגינה. אז עוצרים באמצע ושוברים את המילה. כן. מה? נכון, אז שמת לב מה עשית עכשיו? עשית שתי טעויות. א', שהפסקת בעל, נכון? אלוהי על. ב', שאמרת אלוהי במקום אלוהי, אבל בסדר, זה... בסדר. טוב. כן.
למה אין את הסימנים בתורה
שבכתב? לא אין את, אלא אין הסימנים, כי אין אומרים את אחרי אין. למה אין סימנים בתורה שבכתב? כי היא אומרת את העיקר. הרי האותיות הם השארית של הרעיון, הם לא הדבר עצמו. אז בשביל זה צריך מסורת שבעל פה, אם זה לא יהיה בעל פה, זה אוי ואבוי. צריך שזה יהיה חי. לא, הוא בהתחלה התלהב מזה שיש שירה שקולה. אומר לו רבי יהודה לוי, אנחנו לא מתים על זה, חוץ מזה השירה השקולה, היא עושה בעיות, היא חותכת מילים באמצע, רעיונות, אפשר לקרוא רק באופן אחד, אתה לא יכול לדעת אם זה התרגשות או אם זה עצבות וכדומה, אתה לא יכול לדעת, כן? או קרירות.
זה מכל הניגונים החדשים, קרלי
באך וכדומה,
שהם הרמון
משנים
את החיתוך הנכון.
נכון, יש גם בזה בעיה, כן? למשל... אני אמרתי שזה לא מעורר את הלב, השאלה אם זה כוונת המשורר. כלומר, מי שכתב את המילים, הוא התכוון למה שהיום מכניסים במנגינה. הרבה פעמים אתה מרגיש שמכניסים מנגינה כדי לנגן. והמילים, בסדר, אפשר גם מילים אחרות. כן? אז זה לא כוונת לשון הקודש במקום. זה מה שהוא אומר כאן. ונמצא קוראו מחבר דברים על פירו במקום שיש להפריד ביניהם, הוא מפסיק במקום שיש להמשיך. ולא ייתכן להיזהר מזה, כי אם במאמץ רב. אגב, כלפי מי מופנית הביקורת הזאת? כלפי רבי יהודה הלוי עצמו. כן, רבי יהודה הלוי כתב שירים לאלפים. אבל הוא באמת נכנע למשקל השקול, לכתיבה, לשירה הערבית. אבל פה יש לו איזה מין וידוי אישי שאומר, אני לא כל כך בסדר.
אבל כן. אם יודעים את המילים, אז מה, כאילו, הרי השיר הוא עושה משהו בלב. אבל אם אני יודע את המילים וזה המשמעות...
השאלה אם המנגינה מבטאת את מה שיש במילים. לפעמים יש לך מילים, יש לך מנגינה. המילים יפות מאוד, המנגינה יפה מאוד, אבל אין קשר ביניהם. כן, כפי שג'קי לוי אמר ברדיו, שתמיד כשזה תוכן שמח, אז המנגינה היא עצובה ולהפך. כן, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. כן? ובסוף, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. בדיוק. מה אתה אומר? הטעמים זה מסורת עתיקה. אומרים שכבר עזרא השתמש בזה, ייתכן שגם משה רבנו. כלומר, ודאי כשמשה היה מוסר את הדברים, יש מקומות שמשה היה מתרגש, מקומות שהוא היה מערים את הכל, מקומות שהוא היה מנמיך את הכל, וכולי. כלומר, ברור שכל זה יש משמעות. כן.
למה הוא מקריאה בתורה, מקפידים על האותיות, על
יש דברים שהם לעיכובה, יש דברים שהם לא לעיכובה. כן? לכתחילה, אדם צריך לקרוא כמו שצריך עם הטעמים, בטעויות אנחנו לא טעמים מתקנים, אבל סוף פסוק כן מתקנים. כן. אז איפה אנחנו? כן, בצדק, אמר הכוזרי, בצדק דחו יתרון שמיעה בגלל יתרון משמעות. כי המשקל נעים רק לשם האוזן. ואילו מסורת הטעמים כוללת את משמעות הדברים. אולם רואה אני כי אתם, כעל היהודים בדורנו, בוחרים בכל זאת במעלת המשקל. ומחכים אתם בזה את האומות האחרות, ומכניסים את העברית בעול משקליהן. אומר רבי יהודה הלוי נגד עצמו. אמר החבר, אין זה כי מרוב תעיותינו ומריינו. אכן, לא די שעזבנו את המעלה ההיא שהזכרנו, אף גורמים אנו הפסד למבנה לשוננו, שנועדה לייחוד בני אדם, ואנחנו עשינוה ללשון מפרידה בין בני אדם. אמר הכוזרי, וכיצד? אמר החבר, האם לא ראית 100 אנשים קוראים במקרא כאילו היו איש אחד? מפסיקים קריאתם ברגע אחד וממשיכים כאחד? מה? מה?
מה הוא מתכוון?
למה אני מתכוון? האם נכנסת מימיך לבית כנסת של אחינו הספרדים למשל? כן. במזמור שיר ליום השבת. נכון? שמת לב שכולם אומרים את המזמור הזה בבת אחת, מילה במילה, אף אחד לא מקדים או מאחר. ביחד. יש משהו בשפה העברית, בסגולה של השפה, שמאפשר את הדבר הזה. כן? תנסה באנגלית לעשות אותו דבר, לא יצא לך. אז יש משהו שבעברית שיוצר את זה. והשאלה היא מה? לא, זה לא המנגינה, יש משהו אחר. בואו נראה.
זה יחוד המילים.
אני מציע, אם זה היה רק דעות שלי מילא, אבל זה רבי יהודה הלוי רוצה להגיד את הדברים שלו. תנו לו. אמן. אמר הכוזרי, אכן התבוננתי בזה ולא ראיתי כמוהו לא בפרס ולא בערב, ודבר זה לא ייתכן בקריאת השירים. הודיעני איפה, איך הגעתם אל המעלה הזאת בלשונכם, ובמה זה המשקל, המשקל הערבי, מקלקל אותה. אמר כוזרי, אמר החבר, בלשוננו באים שני נחים בזה אחר זה, אך לא שלושה נעים, אם לא כיוצא מן הכלה. זהו, זו התשובה. הסוד הוא סוד השבע נע. השבע נע הוא סוד העברית. יש בעברית הרי שני שבעים. או שבע נע, או שבע נח. מה ההבדל בין שבע נע לשבע נח? במפתח. שבע שבה נח אין מתעכבים על האות, ובה שבה נע מתעכבים על האות. שאלה? האם אני יכול לתת דוגמה? כן, למשל, שמור. נכון? נכון? שמור. אתה לא אומר שמור, אלא שמור. זאת אומרת שאתה בשין, אתה התעכבת קצת על האות. נכון. לעומת זה, בסוף המילה שמור, יש שם הרש, שאותה אתה מבטא נח. אתה לא מתעכב על הרש. יש לך שבע נח. שבע נח. או למשל, יש... מה? מה אתה אומר? כן, לא, אני אומר משהו אחר. היא שמרה. נכון? לא אומרים, היא שמרה. היא שמרה. אתה אומר, קמץ גדול... שם געיה, ואחר כך שבע, נכון? שמרה. אמת או לא? בסדר. אז זה שבע נע. אז בלשוננו באים שני נחים בזה אחר זה, אך לא שלושה נעים. למשל, אין שני שבעים נעים בזה אחר זה. זה ידוע. מכירים את הכללים של השבע נע? כמה כללים יש לשבע נע? כמה כללים יש לשבע נע? מה, לא מכיר? חמישה. הנקראים בשמות א', ב', ג', ד' וה'. הכיצד? א', זה בראש, כנראה, בראש מילה. בראש מילה, בראשית. אתה לא אומר בראשית, אלא בראשית. זה בראש מילה, א'. ב', כשיש שני שבעים. שני שבעים, למשל, מה? 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 קשור. לא, 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 למשל, מה? לא, לא, הרי, אז יהיה בשני שבעים.
וילמדו מעשיהם.
הנה, יפה, וילמדו מעשיהם. וילמדו. אז מתחת ללמד יש שבע נח, ותחת המם יש שבע נע, ויל מדו. לא אומרים ויל למדו, אלא ויל מדו. כי השבע הראשון נח, והשני נע. אז אם כן, זה א' וב'. מה זה ג' אחרי תנועה גדולה. היא שמרה. שמרה, בגלל שמתחת לשין יש קמץ, והקמץ זו תנועה גדולה. לכן אחריה בא שבע נע. שמרה. מעברה. מה אתה מתכוון במעברה? איפה יש שבנה?
בעין.
מעברה. לא. שמה זה חטף. אתה, זה משהו אחר. זה שבע נע. אבל זה לא בגלל הסיבה הזאת. כי אין שם שני שבעים. וגם שם זה אחרי פתח, שזה תנועה קטנה. ד' זה אות דגושה. אם יש אות דגושה, אז מתחתיה יבוא תמיד שבע נע. למשל, משנתו, הנה, יפה, כן? ויקץ יעקב, משנתו. יש דגש בשין, ולכן השבעה מתחת לשין יהיה שבעה נע. מה זה ה? הדומות. הדומות. טוב, זה לא בדיוק מצליח, אבל ככה זה. הדומות, שתי אותיות שהן דומות זו לזו, אז השבעה יהיה נע. למשל, דוממים. הללויה. כן, שני למדים, שני ממים, שני נונים, לא משנה. רוח השם נוסס בו. אז שמה גם כן יהיה שבע נע. מובן? טוב. אז זה, הדבר הזה גורם כשהעברי מדבר בעברית תקנית, הוא מוכרח לעשות הרבה עצירות נשימתיות באמצע המילים שלו. ואז יוצא שיש מבנה לשפה. ואז יש הרבה ניחות, וזה מה שמאפשר לציבור שלם שיגידו ביחד מזמור תהילים בלי להקדים ולאחר. בואו נראה. בלשוננו באים שני נחים בזה אחר זה, למשל כמו בנרד וחרקום. כן, נרד, יש שבע מתחת לרש ושבע מתחת לדלת. שניהם נחים, מה?
וגם הדלת גושה.
והדלת דרושה, נכון. אבל זה דגש קל, לא דגש חזק. מה שאמרו דגש, התכוונו לחזק. אם כן, אנחנו רואים שיכולים לבוא שני נחים בזה אחר זה. אך, לא שלושה נעים, אם לא כי יוצא מן הכלל. הדיבור העברי שופע איפה? ניחות. ובזה קנתה לה הלשון את המעלה שהזכרתי, והיא קריאת הרבים בפה אחד והחריצות בקריאה זו. אגב, אני רוצה לציין עובדה מוזרה קצת. שמתם לב שאצל אחינו הספרדים הרבה יותר מצוי שאנשים זוכרים פרקים שלמים של התנ״ך בעל פה מאשר אצל אחינו אשכנזים. וזאת למה? לא. בגלל ההקפדה על השוונה. אם לא מקפידים על שוונה, קשה לזכור פסוק שלם. אבל אם מקפידים על השוונה, אז יש לו מבנה שנכנס לתוך הראש. ועל ידי זה יקל לשמור בזיכרון על הדברים הנקראים. ולהכניסם בלב הקורא. הקלקול הראשון הנגרם על ידי מקצב השיר הוא עניין שני הנחים, שהשירה הערבית ביטלה את העניין הזה. והשני, עזיבת ההבחנה בנגינת מלעל לנגינת מלרע. כן, אדם כבר לא יודע להבחין האם מה שהוא אומר זה מלעל או מלרע. למשל, אם אני אומר ואכלת או ואכלת, זה שני דברים שונים. אם אני אומר ואכלת, זה לשון עבר. אם אני אומר ואכלת, לשון עתיד. ואכלת. כן? נכון. ואהבת. אז אם זה ואהבת, זה לשון עבר. אם זה ואהבת, לשון עתיד. בסדר, אני יודע שיש געיה. בערב היא... כן? בערב היא באה. ובערב היא שווה. בסדר? אז זה לשון הווה. אבל אם אני אומר, היא באה, אז משמע שזה לשון עבר. נכון? בדיוק. אז, והשני, עזיבת ההבחנה בין נגינת מלעל לנגינת מלרע. ועל ידי כך, בטל ההפרש בין אכלה ואכלה. אומרו לאומרו. או אומר לאומר. וכן יהיה שמתי, שמתי שווה ל ושמתי, אם כי יש באלה הפרש בין עבר לעתיד. והנה, בדרכי הפיוט, היה לנו מרחב רב. מה זה הפיוט? הפיוט זה השירה העברית שלפני המשקל הערבי. כלומר, לפני שנכנסה האופנה של המשקל הערבי אצל יהודי ספרד, הייתה שירה עברית. והשירה העברית קראו לה אז בשם פיוט. זה בא מהיוונית, כן? פואטיקה, כן? פיוט. אז זה למשל נשמר אצל אחינו האשכנזים במה שנקרא פיוטי הקדירי למשל. אין אץ קוצץ בין קוצץ קיצוצי לקצץ בבואו לרוצץ פץ ונתלוצץ וכו'. שם הפיוט של רבי אליעזר הקדיר. עכשיו זה מה שמעניין מאוד שרבי אברהם אבן עזרא בפירושו לספר קהלת יוצא בירידה שאין כמוה נגד הפיוט. והוא אומר שהם בכלל קלקלו את הלשון, והם לא מבינים שום דבר בחיים שלהם ולא כלום, לא כמו משוררי ספרד. רבי יהודה הלוי, שהוא קרוב משפחה של רבי אברהם בן עזרא, יש לו עמדה בדיוק הפוכה. הוא בעד הפיוט הקדום ונגד השירה השקולה. אז מה שאומר כאן, כי הפיוט, והנה בדרכי הפיוט היה לנו מרחב רב, כי הפיוט אינו מקלקל את הלשון, והוא יודע להיזהר מן הטעויות האלה. זה למשל דוגמה של הפיוט, זה סדר העבודה של יום הכיפורים. אתה כוננת אנוש עולם מראש. כן.
פיוט בעצם זה אומר שהנגינה מתאימה למשמעות.
לא, שלא הייתה הקפדה על השירה השקולה. הנה, יש לך פה דוגמאות רבות. האם יש פה סידור אשכנזי אחד? מסתובב לו פה. יש? הנה, פה יש מין. זה לא יימצא. תפילת כל פה, תביא, תפילת כל פה. הנה, דוגמה. דוגמה. איפה זה למשל? היוצרות. הנה, אום נצורה כבבת, בוננת בדת נפש משיבת, גומרת הלכות שבת, דורשת מסעת שבת, הקובעת 2000 תחום שבת, ומשיבת רגל משבת, זכור ושמור מקיימת בשבת, חשה למהר ביעת שבת, תורחת כל משישה לשבת, יושבת וממתנת עד כלות שבת. כבוד ועונג קוראה לשבת, לבוש וכסות מחלפת בשבת. אין פה חרוז שקול, תשימו לב. אבל אני אולי נמצא פה משהו יותר בולט. מחפש פה משהו, רק רגע. שיש, יש מה שנקרא תבניות של המשקל. הנה. לא, לא, שיר הכבוד דוגמה, אבל... רגע. רגע. וואו, לא רואים כלום. אצולת אומן בצירוף זקוקה, בנבחיה זאת בלת פקוקה, גלומה עלומה ונקוקה, דיבורה על אופן חקוקה, המסוכלה והמעוזקה, ודישונה דישון למשמר חוקה, זר שבעתיים מזוקקה, חוק טהור מתעמה מחוזקה, תבואה בלא רחוקה, והיא רחוקה, יחוסה עטורה ודחוקה. הבנתם? לא, זה הטענה של רבי אברהם בן עזרא נגד הסגנון הזה, הוא מה שלא מבין כלום, זה הכל חידות. בסדר, צריך פירושים בשביל להבין את זה. בסדר, על כל פנים, רבי יהודה הלוי הוא אוהב את זה יותר. טוב, והנה בדרכי הפיוט היה לנו מרחב רב, כי הפיוט אינו מקלקל את הלשון והוא יודע להיזהר מן הטעויות האלה, אולם בשירה שכולה מצאנו מה שמצא את אבותינו בפנותם אל המנהגים הזרים, שמחמת זה נאמר עליהם, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. עד כאן.